השיעור היום על דבר מאוד יסודי. יסודי בכל הש"ס, אבל יסודי גם באופן מיוחד בפרק הזה, בפרק שני. יש דין של עדים, ועדים יש להם כללים. עדים צריכים לבוא לבית דין ולהעיד. עדים צריכים לבוא בפני בית דין. יש הלכה של עדים כשרים, הלכות שלמות. מי שיראה בשולחן ערוך הלכות דיינים, ברמב"ם הלכות עדות, יש הלכה של עדים. אחת מההלכות החשובות זה שהעד צריך להעיד בפיו. העד צריך להעיד בפיו, אבל שלא בפיו, יש כלל של על פי שני עדים יקום דבר, מפיהם ולא מפי כתבם. בסוגיה שלנו בגמרא מבואר שהגמרא אומרת, תנו רבנן, כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים, אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו. רבי יוחנן אמר, אף על פי שאין זוכרה מעצמו. אומר רש"י, אף על פי שאין זוכרה מעצמו אלא לאחר שרואה בשטר, נתן בליבו ונזכר שלא נשתכח ממנו כל כך. שמזכירים לו נזכר, אבל אינו נזכר לגמרי לא. דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם. אז כאן בגמרא מבואר שעד שבעצם שכח את העדות שלו והוא רק נזכר בגלל מה שהוא כתב, יש חיסרון של מפיהם ולא מפי כתבם. רש"י בפירוש החומש ותוספות פה בדיבור המתחיל רבי יוחנן מביאים אותו, תוספות בהמשך דנים עליו, אבל רש"י כותב שעדים לא יכולים לשלוח מכתב לבית דין ולהגיד בזה את העדות שלהם. הם לא יכולים לשלוח מכתב לבית דין. תראו במקור אחד, אחר כך נדון. ורש"י שלוש שורות לפני, ארבע שורות לפני סוף מקור אחד, ורש"י פירש בפירוש החומש מפיהם ולא מפי כתבם, שלא ישלח בכתב עדותו לבית דין. תוספות כאן במקום חולק על זה, אבל ונצטרך להבין מה הסברה שלו. על כל פנים, דרשה גמורה של מפיהם ולא מפי כתבם. צריכים לשמוע את העדים מדברים ולא על פי כתיבה. נשאלת שאלה גדולה ועצומה, זה סוג שאלות שמזעזעות את בית המדרש, מרב סניגרה, איך חיים זה בצד זה שתי הלכות שהן לכאורה סותרות, מצד אחד מפיהם ולא מפי כתבה, מצד שני כל ההלכה של שטרות. מה זה שטר? בא לפני בית דין, הסוגיה דנה איך מקיימים שטרות, והיא אומרת קיום שטרות דרבנן, אבל כל פנים נגיד שטר פרפקט, מצוין, מקוים, אפילו לא טוענים עליו מזויף, הכל בסדר, שטר מקוים. כתוב בשטר ראובן לבא משמעון $1,000. מסתכלים בית דין בשטר ואומרים בסדר, הוא צריך לשלם. למה? כי זה שטר טוב. איך אנחנו יודעים? כי חתומים עליו עדים. סליחה, שמעתם את העדים מדברים? התשובה היא לא שמענו אותם מדברים, אלא הם חתומים על השטר, אז הם מדברים מתוך השטר, וחל הכלל של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן. הגמרא עוסקת בזה בכמה מקומות, היא מזכירה אצלנו בדף י"ט, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה, אבל הם דיברו מתוך כתב. איך חיים בצד זה שתי ההלכות הללו? וזאת שאלה עצומה, ויש על השאלה הזאת ארבע או חמש שיטות בראשונים שמסבירות, שנעמוד על העיקרים שבהם. אבל כבר בתוספות יש רמז להבדל, כי תראו, תוספות אומרים שעד, זה מבואר אצלנו בגמרא, שעד ששכח את העדות שלו, עד ששכח את העדות שלו לא יכול להסתכל בשטר ולהיזכר, כי מפיהם ולא מפי כתביו. אבל עדים שחתומים על השטר, אפילו עדים אחרים לגמרי, יכולים לבוא ולהגיד, תראו תוספות באותו מקור אחד, לא משנה כרגע החשבון, ויש לומר באמצע הדיבור, ובפרק ד' אחים חיישינן דלמת ומסעדה בסתם, כאילו זוכרים העדות, אבל ודאי אם היו מעידים שכך ראו בחתימתם, הלא חשיב מפיהם ולא מפי כתבם, דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, והווה כאילו מעידים ראינו עדות שנחקרה בבית דין. תוספות אומרים יש דין של שטר ויש דין של עדות. כשזה סתם עדות, אז בעדות חל כלל של מפיהם ולא מפי כתבם, אבל כשחל על הדבר שטר, אז על שטר חל כלל של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם מבעידים. שימו לב, מה הדין? בעידים לא ראו, סליחה, עדים לא ראו את המעשה. עדים לא ראו שרובן לבא משימון $1,000, אבל עדים יבואו ויגידו בבית-דין, ראינו שבית-דין חייב, נגיד, הם ראו, באים בית-דין שבירושלים, אומרים, ראינו שבית-דין בתל אביב חייב את פלוני $1,000. אז זה גם עדות. הם לא צריכים להעיד על מה יעשה הלוואה, מספיק שהם יעידו שבית-דין חייב. אז כשבאים עדים ואומרים, ראינו שטר, שטר שלנו, שהיינו חתומים, אנחנו לא זוכרים שום דבר, אבל ראינו שטר חתום, אז הם אומרים, ראינו עדית שנחקרה בבית דין. אז כבר כאן תוספות שמים לנו את היסוד. הם לא מסבירים לנו מתי דבר ייקרא שטר ומתי דבר ייקרא עדות. אבל תוספות אומרים, יש מילת קסם, וזה המילת המפתח שלפני כל השיעור, אם זהו. יש פרשת עדות ויש פרשת שטר. על עדות חל כלל של מפיהם ולא מפי כתבם, על שטר חל כלל של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. לכן אם עד מסתכל בכתב שלו, זה לא שטר. תכף תסביר למה, אבל זה עדות. אז אם אתה לא זוכר, זה מפיהם ולא מפי כתבם. לפי רש"י, אם אדם ישלח כתבו לבית דין, אז הוא שזה כתב, זה עדות, מפיהם ולא מפי כתבם. אבל אם אדם ישלח שטר לבית דין, כן, שטר לבית דין, בית דין יגידו, זה לא עדות, אלא זה כבר עדים החתומים על השטר. לא שלחו לנו עדות, אלא אנחנו רואים פה פסק של בית דין, עדים החתומים על השטר. אומרים תוספות, אפילו אם העד יסתכל על השטר שלו, זה גם בסדר. מתי דבר נקרא שטר, מתי נקרא דבר עדות? אז תוספות נותנים שני קריטריונים. בהתחלה הם רוצים להגיד שעד אחד זה לא שטר, לכן אצלנו בסוגיה זה עד אחד. אם היו שניים זה היה שטר, אבל אחד זה לא שטר, שניים זה שטר. בסוף התוספות, תוספות אומרים, אינמי אומרי דעד אחד מועיל בשטר, אפילו יש שם שני שטרות בכל אחד חתום עד אחד, חשוב כשטר שלם. וכי תאמה אם כן משמעתין יביא כתבו לבית דין, אפילו אינו זכור כלל. ויש לומר דלא חשיב שטר, אלא כשעשוי מדעת שניהם, מדעת הלווה שהוא חייב, אז חשיב שטר. אבל אחר שכותב עדותו שלא מדעת הלווה, לא חשיב שטר. שימו לב, כשבית דין מגיע לפניהם שטר, הם לא באים ואומרים, אנחנו עכשיו יש לנו עדים שמדברים אלינו ומדברים אלינו מתוך הכתב, אלא הם אומרים, אנחנו רואים פה שטר שחתומים עליו עדים, ועדים החתומים על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בבית דין. מתי? לא עכשיו. אני רוצה להסביר נקודה. אפילו אם לא היה לנו דין של מפיהם ולא מפי כתבם, היינו חייבים לומר שיש חידוש בשטר. שימו לב, אין לך דבר יותר פשוט מזה שעדות צריכה להיות בפני בית דין. אם יבואו שניים ברחוב וידברו, שניים יגידו ויעידו עדות, זה עדות, עדות צריכה להתקבל בבית דין. שימו לב, מתי עדים חותמים על שטר? יושבים שניים בבית של הלוי ושל המלווה, והם חותמים שרובן לבא משימון $1,000, והם חותמים על זה. השטר הזה מגיע לבית דין, שני העדים מתו, שני העדים שכחו מזמן, בית דין רק מסתכל אם זה עדות, אם זה חתימת אמת, קיום, מקיימים את הזהו. אבל עכשיו בית דין אומרים, יש לנו פה שניים שמעידים. סליחה, מתי הם העידו? הם העידו בחתימה שלהם, הם כבר מתו מזמן. איך זה מועיל? הם העידו מחוץ לבית דין. התשובה היא שוב אותו סיסמה, על שטר חל דין של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. ברגע שהתורה חידשה פרשת שטרות, איפה היא חידשה אותו? בקניינים, בגיטים, בשטרות קידושין. היא חידשה בילד אין עם זה שיש הלכה של שטר שאומרת לי שכששניים חותמים על השטר זה כאילו הדבר נעשה בפני בית דין, והם כאילו אז העידו בפני בית דין, ואז בית דין קיבל את חתימתם, את עדותם, ואז בית דין אישר. ושכשעכשיו מגיע השטר לבית דין, בית דין מסתכלים, אומרים, אנחנו לא עכשיו מקבלים עדות, אלא אנחנו שומעים עדות משנה שעברה או מרגע שהם חתמו. אנחנו יודעים שאז הם העידו, כי זה שטר. לכן יש חל כלל, גם זה ראיתם בגמרא, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. מה זה כיוון שהגיד? אם שטר חתמת בלי הגבלות, כשאתה מתחיל עכשיו לספר סיפורים, תנאי היה, אמנה היה, הקטנים היינו, הנושאים היינו, זה כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. איפה הגדתי? איפה היה המגיד הראשון? איפה היה המגיד הראשון? המגיד הראשון היה בחתימה שלך, כי אני מחשיב את החתימה שלך כעדות גמורה שבית דין חקרו אותך. אי, זה היה מחוץ לבית דין. עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה, אני מחשיב את זה כאילו בית דין חקרו אתכם. אי, זה מפי כתבה, כל זה חודש, כל זה חודש שבשטר. בית דין אומרים, זה כאילו שאז חקרתי אותך, ואני לא מסתכל על זה שעכשיו אני מקבל את העדות שלך, לא, אז חקרתי אותך. אלא שכש אני שואל מה עושה דבר שטר, אז יש בתוספות פה שני קריטריונים, זה שני תירוצים שחולקים. תירוץ אחד, שבשביל דבר שיקרא שטר צריך שיהיו חתומים עליו שניים, אבל אחד זה לא שטר, לכן אצלנו זה לא שטר, ולכן הוא צריך לזכור, כי אם הוא לא זוכר אז זה מפיהם ולא מפיק דבר. תירוץ שני, אפילו אם היו שניים, נגיד שני עדים מחליטים לשלוח כתב לבית דין והם לא זוכרים, או הם מסתכלים בכתב, זה גם לא עוזר, כי זה לא שטר, כי לא נכתב מדעת הלווה. את התירוץ הזה עוד מעט נסביר על פי יסודו של בעל המאור. אני אומר, תוספות מביאים לפנינו עוד מחלוקת, מחלוקת יסודית. לרש"י אי אפשר לשלוח כתב לבית דין. עדים, עד, שני עדים לא יכולים לשלוח כתב לבית דין. נשאל את רש"י, אז אם אי אפשר לשלוח כתב, איך כשר שטר? התשובה היא, עדות אי אפשר לשלוח, אבל שטר זה משהו אחר. מה זה משהו אחר? עדים החתומים על השטר עשה כמי שנחקרה עדותן. אבל אם שניים כותבים עדות, מה עושה דבר שטר, מה עושה דבר של עדות? או דעת המתחייב, או סגנון של שטר. יש בהמשך של תוספות גם כן את האפשרות של סגנון של שטר. בעצם הצעד הראשון שיהודי צריך לעשות זה להבין שכבר בתוספות כאן לכאורה יש חילוק, ורש"י מוכרח את זה. הרי אם רש"י סובר שאפילו שניים לא יכולים לשלוח כתבם לבית דין, אז איך מועיל שטר? שווה איזה פרשת שטר. שטר זה דבר אחד, עדות זה דבר שני. תוספות חולקים על רש"י, ותוספות אומרים שעדים כן יכולים לשלוח כתבם לבית דין. שימו לב, שורה אחת לפני שקראנו את רש"י, תוספות אומרים כל הבעיה אם זה עד אחד. אבל אפילו עד אחד ומכל מקום, נעיד עד אחד לא חשיב שטר לעניין שאם יבואו עדים ויאמרו כך ראינו בשטר וחשבין עלו כעד מפי עד, עדות מאב ויכול לשלוח כתבו לבית דין, ולא חשיב מפיהם ולא מפי כתבם. תוספות אומרים אפילו עד אחד יכול לשלוח מכתב לבית דין וזה לא מפיהם ולא מפי כתבם. נשאלת השאלה על תוספות, תגידו לי רבותיי בעלי התוספות, אתם חולקים על הדרשה של מפיהם ולא מפי כתבם? הרי אתם אומרים שלא צריך שטר. ברש"י אמרנו, רש"י אומר שאי אפשר לשלוח מכתב אלא צריך שיחול שטר. מה עושה דבר שטר? או דעת המתחייב או שני עדים או משהו, אבל יש שטר. אבל אתם תוספות אומרים שאפילו אפשר לשלוח. מה, אתם חולקים על הדרשה של מפיהם ולא מפי כתבם? כנראה שיטת תוספות היא שיטת רבינו תם. תראו, רבינו תם מופיע במקור שניים. תראו, מקור שניים, ועוד אומר היא ששמע מן רבינו תם שנוהגים לשלוח העדים עדותן באיגרת לבית דין וחשיב עדות, ועד הדרשינן בספרי מפיהם ולא מפי כתבם, לא עתה אלא למיעוטי דווקא אילם שאינו בר אגדה. אבל ראוי להגדה, אין אגדה מעכבת בו. יש כלל מעניין בש"ס, שבטח פגשתם אותו, תפגשו אותו, וטוב לדעת אותו. כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. זאת אומרת, לפעמים התורה דורשת משהו, התורה דרשה לבלול את, לבלול, זה הבילה, לבלול את המנחה שמביאים. אומרת הגמרא, מי שלא בלל זה כשר, כי התורה לא דרשה לבלול אלא היא דרשה שתשים שמן בכמות שאפשר לבלול. ברגע שראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. אולי דוגמה, למשל הגמרא אומרת במקווה שלא צריך שיכנס מים בבית הסתרים בפה, אבל צריך שאם ייכנסו מים שיוכלו להיכנס מים, או שלא יש שם חציצה. כן? צריך ראוי לביאת מים. לפעמים הדורה אומר רבינו תם, שימו לב, מפיהם ולא מפי כתבם, זה רק בא להגיד מי שלא מסוגל לדבר אילם, שלא מסוגל לדבר הוא פסול, אבל מי שראוי לבילה, מי שמסוגל לדבר, הוא יכול לשלוח אפילו מכתב. הוא יכול לשלוח מכתב. לכאורה, לפי רבינו תם, אני רוצה לשאול אתכם, תגידו לי, אז לפי רבינו תם לא צריך את החידוש שיש הבדל בין שטרות לבין אדם רגיל? לפי רבינו תם, אז באמת אפילו לשלוח מכתב, אז לא צריך את כל הפצצה הזאת שיש הבדל בין שטר לבין עדות, כי אפילו עדות קשר אם זה לא אילם. התשובה היא, גם רבינו תם צריך להודות שיש משהו בשטר לכאורה. שהרי אני רוצה לשאול אתכם שאלה ראשונה, עד ששלח מכתב ביום ראשון, שלח מכתב לבית דין, וזה קשר, כי הוא היה יכול לדבר. באמצע הדרך הוא נהיה אילם. נהיה אילם. באמצע הדרך. כשמגיע השטר לבית דין, המכתב לבית דין, הוא אילם. יהיה קשר או לא יהיה קשר? מה אתם אומרים? עכשיו הוא לא ראוי להעיד. פשיטה שזה לא קשר, כי עכשיו הוא לא ראוי לבילה. נכון? מי שהיה כשהוא כתב את השטר, כתב את המכתב לבית דין, הוא היה ראוי לדבר. אבל עכשיו הוא נהיה אילם. הוא פסול. מצוין. לכאורה, אבל אצלו לא שייך כמי שנחקרה, הוא שלח מכתב, הוא שלח עדות. לכאורה, שימו לב, שאלה עצומה. לפי רבינותם, עדים שחתמו על השטר לפני 20 שנה ומתו, כשמגיע השטר לבית דין, הם לא ראויים לדבר. מת עוד יותר גרוע מאילם, כן? אילם יכול לקרוא נס, הוא ידבר. מת, לא מדבר. לכאורה, איך בית דין לוקחים את השטר הזה לפי רבינו תם ומקיימים איתו? הרי בית דין יבוא ויגידו, רגע, הוא עכשיו לא ראוי לבילה, הוא לא ראוי לדבר. אלא גם רבינו תם בא ואומר ומודה שעל שטר חל הדין של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. פירוש הדבר, מתי נחקרה? נחקרה ביום שהם חתמו, ואז הם היו בחיים, ואז הם היו ראויים לדבר. אז כשחל על הדבר שטר, גם רבינו תם, אלא רבינו תם לא צריך להגיע לחילוק הזה בהלכה של מפיהם ולא מפי כתבם, אבל בהלכה של מה קורה באמתו, מה קורה בשטר, בהבדל בין מי ששלח, תן לכם מכתב, מי שעדים שישלחו עדותן לבית דין וימותו, או עדים שישלחו עדותן לבית דין ויהיו אילמים, יהיה פסול. שטר כשר, לא אכפת לי עכשיו מהעד, כי עדים החתומים על שטר עשה כמי שנחקרה. אנחנו נסביר את הדבר הזה. אבל כל פנים, שתי שיטות כרגע בהלכה של מפיהם ולא מפי כתבם, ושתי השיטות צריכות לבוא ולמצוא איזשהו חילוק בין שטר לבין עדות. עוד לא הסברנו למה שטר שונה. בדבר הזה יש שיטת הריף ובעל המאור. הריף במקור שלוש, תראו, אומר, מופיע ביבמות, ומסתבר לן כי אמרינן רחמנה מפיהם ולא מפי כתבם דלא אביה לעדות שבכתב עדות. מה שאנחנו אומרים מפיהם ולא מפי כתבם, הנמי לאיך דאית לשטרה תותי ידי דסעדי דקמה דלא נפקה לסעדות מתותי ידהון, כל זמן שלא יוצא עדות מתחת ידיהם של העדים, כמה דלא כמסעדי בעדשת דמיה, זה כאילו לא עדים, דאי באי קבשולי לשטרה ולא מסעדי. היא כך אם מתקרא ללסעדות או מסעדי בעל פה אבי עדות, והיא לא לא אבי עדות. אבל שטרה דנפיק מיתות ידי דבעל דין לא אמרינן במפיהם ולא מפי כתבם הוא, דאמאידנה דחתימי בשטרה ויאבה לי למרי לא יחלה למדרבו. מאותו רגע שהם חתמו בשטר ונתנו את זה לבעלים, לא יחלה למדרבו. והאבל הוא כמי שנחקרה עדותם בבית דין, דאמר איש לקי שעדים החתומים על שטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין, הילקח מפיהם קרינן בי ולא מפי כתבם, ומאיתמה מקיימינה לשטרה בחתימות ידי סעדי ולא אכפת לנו אם מתקרי ללסעדות היא לא מתקרי. אומר הריף, הקריטריון לשאלה האם זה עדות זה השאלה מי מחזיק בדבר. כל עוד שהעדים מחזיקים בדבר, הם הבעלים של זה, הם כתבו, הם שולחים את המכתב לבית דין, זה מפיהם ולא מפי כתבם, כי הם העדים. ברגע שהם נתנו את זה לבעל דין, זה נהיה גמר עדות ובאותו רגע חל הכלל של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. בעל המאור, תראו במקור ארבע, חולק על הדבר, לא חולק לדין, אבל הוא נותן הסבר אחר. בעל המאור אומר, מפיהם ולא מפי כתבם, אבל שטר זה מפי כתבו. שימו לב, זה לא כתבם של העדים, זה כתבו של המתחייב, זה כתבו של הלווה, של המוכר. מי שמתחייב זה כתבו, וכיוון שכך אין חיסרון שמפיהם ולא מפי כתבם. תראו במקור ארבע, בעל המאור, הוא מביא את הריף, כתב הריף בהלכות, מביא את השאלה, זה הפירוק הכתוב בהלכות מהשורה השלישית. ולי נראה, למד נו זה לי נראה, לי נראה דה פירוק הנכון הוא כך הוא, מפי כתבנו שפסולה עדותן, אבל מפי כתבו לא, וכל שטרי הלוואה ומקח וממכר, הלווה והמוכר הוא שמצווה את העדים ואמר כתבו וחתמו, וכן בגיטי נשים, ואין זה מפי כתבם אלא מפי כתבו. ועם מי אתה אומר כן, אם כן הכרת מה שכתוב בקבלה וכתוב בספר וחתום ועד עדים, ומקרא מלא כתוב בתורה וכתב לספר כריתוף, על מה כל כהי גם מכתבו שלו ולא כתבם של עדים. אבל איך הדקת ומנפשי הוא בשטר, צריך לומר כתובו ולא אמר להם כתובו, אבל עדיין פי כתבם הוא. סיכום קצר, סיכום קצר, שתדעו מה הלכנו. זה לא כל כך קשה, אמנם זה נושאים כבדים, אבל היסוד הוא, יש לנו פרשת עדות ששם פסול כתב. רש"י אומר, עדים לא יכולים לשלוח כתבם לבית דין. הסוגיה שלנו אומרת, אם עד מסתכל בכתב שלו ושכח, הוא כבר לא יכול, הוא רק דרך השטר לא זוכר, הוא לא יכול להעיד, כי מפיהם ולא מפי כתבם. יופי, אז אנחנו יודעים שבעדות פסול מפיהם ולא מפי כתבם. מצד שני, יש פרשה שלמה בתורה, פרשת שטרות, פרשת גיטין, שטרי קידושין, שמגיע שטר לבית דין, שלא באים עדים, איך זה מועיל? רש"י סובר שעדים לא יכולים לשלוח מכתב, איך מועיל שטרות? התשובה היא, לפי רש"י, צעד ראשון, חייבים לומר שיש פרשת עדות ויש פרשת שטרות. על שטר אין חיסרון של מפיהם ולא מפי כתבם. למה? אומר בעל המאור, סליחה, נתחיל להריף, ולכאורה זה מוכרח גם ברש"י, לכאורה זה מוכרח גם ברש"י, שעל שטר חל כלל של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. זה לא מפי כתבם, זה כאילו שמעתי אותם מדברים ממש כמי שחקרתו. איפה חקרנו אותם? ברגע החתימה, כי זה שטר. מה זכה דבר להיות שטר? אומר העריף למשל, מה שמסרתי לידיו של הבעלים, שזה יצא מתחת ידי עדים, לא הם הבעלים על הדבר. תוספות אצלנו אומרים אולי שני עדים. בעל המאור אומר לא, ואני חושב שבעל המאור דומה לתשובה האחרונה של תוספות במקור אחד שראינו, אינמי אומרי שטר כשר, כי זה לא מפי כתבם אלא זה מפי כתבו של המתחייב, הוא המתחייב. אני חושב שזה גם אשר מתכוון רי. יש לומר דלא חשיב שטר אלא כשעשוי מדעת שניהם במקור אחד, מדעת הלווה שהוא חייב, אז חשיב שטר. שימו לב, הריף אומר שטר אחר, ואני אומר שזה לכאורה גם רש"י. שטר זה דבר אחר, זה שכמי שנחקרה. מה עושה כמי שנחקרה? דיברנו איתם אז, חקרנו אותם, אמנם זה היה מחוץ לבית דין ולא באמת חקרנו אותם, אבל התורה חידשה פרשת שטר, את כל זה הכניסה בחידוש העצום. אז זה לא מפי כתבה, שמענו אותם כמי שנחקרה. בעל המאור אומר, לא זה הטעם של שטר שונה. שטר שונה כי זה לא כתבן של העדים, זה כתבו שלו, של המתחיה. רבינו תא, מה?
מה העדים פועלים אצל
הרבינו? שנהיה בטוחים שזה כתבו. הם נותנים לנו את הידיעה, כן? הם נותנים את הגושפנקה שזה יהיה כתבו, שיחול על זה דין של כתבו. שיחול על זה דין של כתבו, אבל לא הם מדברים. לא הם מדברים. רבינו טעם בא ואומר, לא, רק מפיהם ולא מפי כתביו בא לפסול אילם, מי שלא מסוגל לדבר. אז אין שום בעיה שישלחו כתבם לביידין, נפקמין העצומה, יכולים לשלוח כתבם לביידין לפי רבינו טעם? כן. נשאל שאלה, האם לפי רבינו טעם לא, אין חידוש בשטר? יש כאלה אולי שהבינו שכן, אין חידוש בשטר. אמרנו שגם לרבינו תם יש חידוש בשטר. מה החידוש בשטר? כי הרי רבינו תם מודה שאילם פסול, הוא צריך להיות ראוי להגדה. והרי מי שנהיה אילם בדרך, מי שמת בדרך, זאת אומרת הוא שלח איגרת לבית דין והאיגרת עוד לא הגיעה לבית דין והוא מת או נהיה אילם, הוא לא ראוי להגדה, הוא לא ראוי לבילה. רבינו תם יודע שהוא פסול. כל שטר שבעולם שמגיע לבית דין אחרי שהעדים מתו, זה לא, הם לא ראויים להגדה. למה לרבינו תם לא מפריע הדין שלא ראוי לבילה? תשובה היא, גם רבינו תם מודה שיש פרשה של שטר. אפשר להגיד שרבינו תם צריך להודות בפרשה של שטר, כי הרי זה מחוץ לבית דין. אבל נפקמינה שרבינו תם מרשה לעדים לשלוח מכתב. אז עד עכשיו ציינו שלוש שיטות, רש"י וריף, שהחילוק בין שטר לבין עדות, שהשטר חל כלל כשמי נחקרה, אז שמענו אותה מקודם. בעל המאור אומר ששטר זה דבר אחר, כי זה לא מפי כתבם, זה מפי כתבו. ורבינו תם שלכאורה בכלל חולק על הכלל של מפיהם ולא מפי כתבם, במי שהוא לא אילם, במי שהוא לא אילם. הרמב״ם, שזאת השיטה הרביעית, זרק פצצה. ממש זרק פצצה. הרמב״ם אומר במקור חמש, דין תורה שאין מקבלים עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, אלא מפי העדים, שנאמר על פי שניים עדים מפיהם ולא מפי כתב ידם. אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים, כדי שלא תינול דלת בפני לווים. הרמב״ם אומר, מה אתה שאלת? זה סתירה, מצד אחד יש מפיהם ולא מפי כתביו, מצד שנשטרות. התשובה היא שהשאלה מצוינת, וכל שטר שבעולם היה צריך להיות פסול מדין מפיהם ולא מפי כתביו. אלא למה שטר כשר? בגלל תקנת חכמים שלא תינות דלת בפני לווים. שואל הרמב"ן, וגם הכסף משנה ועוד שואלים, הרמב"ן שואל בהשגות ריבונו של עולם, איך גט כשר? אין שלא תינול דלת בפני לווים. אישה התגרשה לפני 30 שנה, באה אלינו עם שטר גט, כתוב שם חתומה בעדים, באה לפני בעדים, בעדים אומרים את גרושה. אישה באה עם שטר קידושין, כן, שטרי מחר. מה? בהלוואות אתה יכול להגיד שלא תינול דלת בפני לווים. מה עם שטרי מחר, מתנה? גם קושיות שלא נתעסק בשיעור הפעם. הגמרא אומרת קיום שטרות דרבנן, כי מדאורייתא העדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה, מה יעשה עם זה הרמב״ם? יש על הדבר הזה שני תירוצים מרכזיים. נתחיל עם התירוץ המפורסם יותר, שהוא דווקא תירוץ מאוחר יותר של רב חיים. הרב חיים הזה, מי שלא יודע אותו הוא לא בן תורה. אי אפשר לא לדעת את הרב חיים הזה, אפשר לדון בו, אבל חייבים לדעת אותו. רב חיים אומר הסבר ברמב״ם, תראו במקור 8. הוא מביא את קושיית הרמב״ן, בואו נראה, מקור 8. דין תורה שאין מקבלים עדות לו בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, אלא מפי העדים, שנאמר על פי שניים עדים, מפיהם ולא מכתב ידם, אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר. והרמב״ן בספר המצוות שורש ב' תקשה עליו, מהם שאנו דנים בגיטים בידי חתימה בלבד, והאישה מוציאה לפנינו גט חתום, מקיימים אותו בחותמה ומתרים אותה להינשא על פי עדות השטר, וזה לדברי הכל. מה השאלה? הרי לא שייך שם שלא תינול דלת. מה, לפי הרמב״ם אין דין שטרות? זה רק דין דרבנן? איך יש גיטים קידושים? אומר רב חיים, ונראה לומר, דיני באמת הרי מבואר בגיטין דעדות בכתב בתהילה, מאח דרשה דמפיהם ולא מפי כתבם, ופשוט דאין זה סותר לדין שטרו דעדותם בכתב קיימת, משום דשני דינים הם. רב חיים אומר, צריכים להסכים שיש דין שטר ויש דין עדות. עדות בכתב פסולה, שטר קשר, כי זה שני דינים. עדות בכתב פסולה ועדות שבשטר קשרה, ובזה גם הרמב״ם סובר כן. ורק דאם באנו לדון איזה מקרי העדות שבשטר, בזה חולק הרמב״ם, וסביר עלי דאין שטר אלא מה שנעשה לקניין, כמו גירושין וקידושין ושחרורים וקניינים וכדומה, דאי כעלי הוא דין שטר מדין תורה. אבל מה שנעשה רק לראיה, בזה דעת הרמב״ם דלא נקרא שטר אלא עדות בכתב, ועל כן פסול בו מפי כתבם. האומנם כי גם לדעת הרמב״ם הרי כאן ששטרות הוא רק מה שנעשה מדעת המתחייב וכדעת כל הראשונים, אבל מכל הכל זה יהודי לפני עצמו דלא חייני שטר ככה שנעשה לקניין, ועל כן כל שטרי ראיה אף נעשו גדין שטרות מכל מקום לא חי על היהודי שטרות, ואבי רק עדות שבכתב ופסולים פי כתבם, רק מדרבנן ודעדותם מתקיימת נוגעים בשטרות. אבל אין הכינה מדי שטרי מעשה וקניין גם לדעת הרמב״ם מדין תורה, ומועילים בין לגמר מעשה בין לעדות, ומיושב היטב דעת הרמב״ם. תירוץ נפלא מתוק מדבר של רב חיים. לפי רב חיים גם הרמב״ם מודה לזה שיש דין שטר ויש דין עדות. עדות בכתב פסולה, שטר חלדין של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה, ואין פסול. אלא במה הרמב״ם שונה, ולמה הרמב״ם כתב ששטרי הלוואה הם דרבנן? כי כשאלנו שאלה מה עושה דבר שטר, בסדר, הסברת לי שטר ועדות, אבל כשאני שואל מה עושה דבר שטר, אז אתם רואים תוספות אומרים אולי שני עדים, אולי סגנון שטר, אולי דעת המתחייב. הרמב״ם אומר דבר אחר. הרמב״ם אומר שכדי שדבר שיקרא שטר צריך שהוא יעשה חלות של קניין, הוא צריך לפעול משהו. ברגע שהוא פועל חלות של קניין, זה שטר, ועל זה יחול דין של עדים החתומים על השטר עשה כמי שנחקרה. כשדבר לא פועל חלות, שימו לב, שטרי מילווה, מה זה שטרי מילווה? שטרי מילווה החיוב הוא כתוצאה ממה שרובן לבא משימון. השטר זה רק ראיה, זה רק ההוכחה. לעומת זאת גיטין בלי המייס, בלי כתיבת הגט אין גט, בלי כתיבת שטר קידושין אין קידושין, בלי שטרי מחר אין מחר. הרמב״ם אומר גם אני מודה שיש שני דינים, אלא כשדבר הוא פועל חלות כמו גיטין, קידושין, שטרי מחר, אני מודה ששם יחול על השטר דין של שטר, ואז עדים החתומים על השטר עסקים של חקירה, וזה מועיל דאורייתא, מתורצת קושיית הרמב״ן והכסף משנה. מה שאני אמרתי דרבנן, וזה רק שלא תינול דלת בפני לווים, זה כשאי אפשר לתת על הדבר דין שטר אלא רק דין ראיה. למה? היו נעשה מדין המתחייב, היו נעשה כחתימה של עדים, לא משנה. אבל כיוון שהוא לא פועל קניין, זה רק עדות. עדות מפיהם אלון תכתביו. למה זה קשר זה ברבנן? רב חיים הזה, תחזרו עליו, הוא יסודי מאוד, יש לדון בו. הלחם משנה פחות מפורסם, הבאתי אותו פה במקור שבע, נותן תירוץ אחר, והוא בעצם יוצא הפוך מרב חיים. הלחם משנה אומר, קודם אני אגיד לכם את את הסיסמה. הלחם משנה אומר שרבי הרמב״ם חבר של רבינו תם. שימו לב, מי היה חושב לחבר אותם? הלחם משנה אומר שהרמב״ם הוא חבר של רבינו תם. רבינו תם סובר שאין דין חיסרון של מפיהם ולא מפי כתבם, אין דין של מפיהם ולא מפי כתבם, אלא רק באילם. יוצא שלפי רבינו תם לכאורה אין חידוש בשטרות, לכאורה. לכן שטרי גיטים, קידושים וכו' פועלים, וגם שטרי הלוואה צריכים לפעול. אלא מה, עכשיו תזכרו מה שאמרנו בהתחלה. מה קורה לרבינו תם אם מישהו היה יכול לדבר ונהיה אילם בדרך, שלח מכתב ונהיה אילם? לפי רבינו תם זה פסול. ממילא מה הדין אם מישהו שלח מכתב ומת? גם הוא לא ראוי לבילה, הוא צריך להיות פסול. שאלנו שאלה, אז אם כן, איך מועיל שטר? הרי העדים כבר מתו, העדים כבר לא ראויים לבילה. שמנו שאלה ואמרנו שאולי גם רבינו תם סובר שיש חידוש בשטר. אומר עליכם משנה, הרמב״ם על זה אמר שזה דין דרבנן. אם העדים חיים וקיימים, ואולי על זה התורה מכשירה גיטין. זאת אומרת, שימו לב מה עושה עליכם משנה, אין שום חידוש בשטר מדאורייתא. מדאורייתא אין חילוק בין שטר לבין עדויות, אלא אם עדים ראויים לדבר הם כשרים, אם הם לא ראויים לדבר הם פסולים. ומדאורייתא שימו לב לרבינו תם ואומר עליכם משנה שגם הרמב״ם סובר ככה, אם עדים חתמו על השטר ומתו ועכשיו השטר בא לבית דין, השטר פסול כי זה מפיהם ולא מפי כתביו, כי הם לא ראויים לבילה. ורבינו תם יפסול מדאורייתא, והרמב״ם פוסל. אלא על זה סובר הרמב״ם שהייתה תקנה שלא תינול דלת בפני לווים. אי, מה שואל הרמב״ן, איך אני מקיים שטר בגיטין קידושין, העדים חיים? שימו לב, רב חיים אומר ברמב״ם שהרמב״ם חבר של כל הראשונים שעושה חילוק בין שטר של כמי שנחקרה לבין עדות, ועדות שבשטר בכתב פסולה ושטר כשר. אלא הרמב״ם חלוק מה עושה דבר שטר, קניין עושה דבר שטר. לפי הלחם משנה הרמב״ם ורבינו תם לא עושים חילוק בין שטרות לבין עדויות, וכל שטר ועדות זה אותו דבר, ואילמים פסולים. ולפי זה נשאלת השאלה, אז כל שטר שבעולם שהעדים מתו אין לך לא ראוי לבילה, זה האילם הכי גדול שבעולם. הרי אתה רבינו תם מודה שאם מישהו ישלח מכתב לבית דין, אם שני עדים ישלחו מכתב לבית דין והם יהיו אילמים בדרך, או אם ישלחו מכתב והם ימותו בדרך, וכשהמכתב יבוא לבית דין זה יהיה פסול, אז איך שטר שבא לבית דין לפני הדיינים והעדים מתו זה כשר? אז אנחנו רצינו להגיד, וככה הדרך הפשוטה, שגם רבינו תם מודה שיש חילוק בין שטר לבין עדויות, אבל הלחם משנה אומר שלא. ועל המצב הזה הרמב״ם אומר שזה דין דרבנן, אבל אם העדים בחיים זה דאורייתא. ומתורצות כל השאלות, נקרא ממש טלגרפית את הלחם משנה. ורבינו סובר כדברי רבינו תם דמן התורה אדם שולח עדותו לביידי וכן מה נשתר מן התורה היכה שהעדים קיימים וזוכרים העדות או שולחים עדותם לביידי ומה שדקדק שם עתור מדברי רבינו שכתב הרי שלא עידו אלא לחתום משטר שלמד על כתב רבינו וסופרים מה שכתב רבינו מדברי סופרים הוא דחותכים על פי עדים שבשטר אף על פי שאין העדים קיימים כלומר שאינם ראויים להגיד דכבר מתו דאז מן התורה אינו מוישטר ותקנו רבנן דמעני אבל כל מה שהעדים קיימים וזוכרים עדותם שיכולים להגיד בפיהם ודאי דמעני כרבינו תם שימו לב רב חיים ברמה אומר שהרמה עושה חילוק בין שטר לבין עדויות לכם מישנה מחבר אותו עם רבינו תם ואין הבדל בין שטר לעדויות מה?
אמרנו שבגיד כמו שייך את הפעמת
אז יש משום עיגונה אולי הגמרא אומרת משום עיגונה אין החינם אבל אם לא היה טעמים כאלה זה יהיה פסול כן? יהיה פסול נכון הנקודה האחרונה ואיתה אני לא ארחיב אני רק אתן נקודה למחשבה האם אילם כשר לחתום שטר הוא לא ראוי האם אילם כשר לחתום שטר לכאורה היינו צריכים להגיד שלפי רבינו תם לא ולפי כל הראשונים כן כי כל הראשונים לא עושים חילוק בין שטר לדברים אחרים כל הראשונים מחלקים בין שטר לדברים אחרים ורבינו תם מחלק בין אילם לדברים אחרים ולא מחלק בין שטר יצא שלפי רבינו תם אילם פסול לחתום שטר ולפי הראשונים האחרים יהיה כשר הקצות אומר שאילם זה פסול הגוף אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו השאלה הזאת יש לדון בה והיא תהיה תלויה בין רב חיים לבין הלחמישנה ודי לחכים הברמיזה אני אומר גם מי שלא הבין את כל השיעור או לא הצליח לעכב תלמדו את הדף הזה כי זה אחד מהדברים היסודיים שבשס ודבר שמשליך לכל הדברים אולי שיעור אחר ניתן חוץ מזה על עצם הדין של עדים חתומי השטן עשה כמי שנחקרה והלא חשיש לזיופי שזה נושא אחר עד כאן